כבר עומד לרדת מהבימה, פתאום הוא חוזר לבימה שוב, והוא אומר, אני מתנצל, אבל עד עכשיו דיברתי כמה חפץ חיים היה צדיק. שכחתי להזכיר שהוא היה גאון עולם. אז עכשיו אני צריך לתת עוד אספט שהוא היה גאון עולם. והוא הסביר, נימק את הביא מקור להצדקת הכפילות הזו והמעשה שהוא עושה, שהוא יורד מהבימה והוא חוזר לספיד להדגיש כמה חפץ חיים היה גאון, שרב חיים מבריסק נפטר איזה 10-15 שנים לפני החפץ חיים. וגם שם היה מעשה כזה שזה רב מאוד גדול הספיד ודיבר על כמה הוא היה גאון גדול וכמה שהוא היה ידע שס ועיון אדיר וכושר ניתוח מדהים שלו היה כדוגמתו. ואז הוא גומר להספיד, יורד מהבימה והוא חוזר, מבקש סליחה, מתנצל, אומר שכחתי להגיד כמה שהוא היה צדיק. אז עוד הספד להגיד כמה שהוא היה צדיק. זאת אומרת, יש אנשים שהדמות שלהם היא דמות של גאונות, ויש אנשים שהדמות שלהם היא דמות של צדקות. הרבה פעמים היבט אחד מאפיל על ההיבט השני. אז אני לא מתכוון לעשות את הטעות הזו של המספידים שהזכרנו, ולכן אני רוצה מיד להדגיש את שני הדברים. אין ספק שהרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל היה באמת גאון הגאונים וצדיק הצדיקים. באמת הוא היה משהו מאוד 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 מיוחד, והמיוחדות הזו באה לידי ביטוי בשני המישורים, ויש כאלה כמובן שיותר אהבו את הצד הזה של באישיות שלו, ויש כאלה שאהבו את הצד השני באישיות שלו, אבל סך הכל שני הצדדים, גם הצדקות וגם הגאונות, הם היו ממש מורגשים כל שעה בשעה. ואף על פי כן, למרות שאני אומר ש במקום שאתה מוצא את גאונותו, אתה מוצא את צדקותו. במקום שאתה מוצא את צדקותו של הרב ליכטנשטיין, אתה מוצא את גאונותו. אז גאונות זה לא כישרון. אנחנו לא מתפעלים בעלי כישרון. זה מתנה מהשמיים. אלא הכוונה מה הוא עשה עם הכישרון. באמת, מה הוא לא עשה עם הכישרון. הוא היה מתמיד עצום שידע את כל התורה כולה ו שוב, בעיון, הוא לא היה ברמה של רב חיים, הסבא רבא רבא של אשתו, אבל הוא גם לא היה ברמה של חמיב. אבל לפי הדור הוא היה, אני ראיתי באיזה עיתון, הייתי בארצות הברית, אז ראיתי שכותבים אחד מגדולי התורה של הציונות הדתית, הלך לעולמו וזה. זה לא מדויק, הוא היה, הוא לא אחד מגדולי התורה, הוא היה הגדול בתורה. אין שום ספק בזה. אין אף אחד שלדעתי התקרף אליו בגדלות בתורה. היו אנשים ש אני אתכוון בשלמות של גדלות בתורה, גם ידע וגם הבנה ועיון וכושר ניתוח. לא היה אף אחד בציונות הדתית שהתקרב אליו. אני לא יודע, לא אדבר מעבר לציונות הדתית, אבל אני מדבר על הציונות הדתית. מי שכתב את זה, אז הוא רצה מאוד להיות כמו הרב ליכטנשטיין, לדבר במתינות, כאילו, בהסתייגות. הרב ליכטנשטיין מאוד הקפיד על זה, לפעמים זה היה נשמע אפילו מוגזם, איך, כאילו, הוא היה מדבר תמיד, לא רצה לתת מה שנקרא בשום דבר, גם בלימוד, משהו חד משמעי, משהו בומבסטי. הוא היה אומר, במידה ואנחנו מבינים את הקו מחשבה ואת הכיוון הזה, אז ניתן לומר כנראה כך וכך וכך. דבר כמו פרופסור מאוד זהיר. אז לכן אני אומר, אולי הכתב בעיתון הלך בעקבות זאת, ובעקבות הגישה הזו הוא אמר, הוא היה אחד מגדולי התורה הבולטים של הציונות הדתית. הוא היה הגדול בתורה של הציונות הדתית, אין שום ספק בזה. אף אחד לא התקרב אליו, אני חושב אפילו. בכל אופן, אני לא תלמיד שלו ולא חסיד שלו ולא כלום. אני אומר את זה בתור צופה מהצד. אבל אני דווקא חושב שהצד הבולט באישיות שלו, ואני אסביר את זה והוכיח את זה קצת, הצד הבולט באישיות שלו דווקא לא הייתה הגדלות בתורה, אלא הצדקות, עבודת השם שלו. קודם כל, תדעו לכם שתדמית של אדם היא גם, אולי זה עניין גם של סייעת הדשמיה או רצון השם, אבל תדמית של אדם היא גם נבנית, ויש בזה אמת, אני מתכוון. איך אחרים רואים אותו? כן? אני מדבר על תדמית. תדמית זה לא האמת האבסולוטית, אלא מה שזה, אבל אני מתכוון משהו שקרוב לאמת, המורשת, הרושם שהוא מטביע. אז הדברים האלה הם במידה רבה מאוד גם כן ניכרים לפי מה שהוא נתפס על ידי אנשים שרואים מהצד, וככל שהאנשים שרואים אותו מהצד היו יותר בולטים בראייה הזו, יותר יכולים לעשות את הראייה הזו, אז כמובן יש לזה משקל וערך מוסף יתר. מי שבאמת כתב עליו כאילו ספר שלם על דמותו ושיטתו, זה היה יהודי שהוא גם משיך מאוד ומעלה, רב חיים סבתו, בספר מבקשי פניך. ולפי מיטב ידיעתי לא נכתב עליו שום דבר מהסוג הזה. אין עליו ביוגרפיה, אולי תהיה, אבל בינתיים אין עליו ביוגרפיה שמבטאת את מכלול דמותו. אני לא אומר שכאן הדברים מבטאים את הכל, או מבטאים אפילו בצורה בדיוק, במאת האחוז של דיוק, אבל אין ספק שזו הביוגרפיה הבולטת בשלב זה שנכתבה עליו. והביוגרפיה הזו, אני בהמשך אציין, יש לי כמה, לא רק לי, להרבה כמה אכזבות ממנה, אבל בינתיים נתחיל בשבח. בביוגרפיה, גם אפילו בשם של הביוגרפיה, רב חיים סבתו הוא יהודי מדייק, יהודי בעל ראייה מרחבית ואמנותית ותבונית נפלאה, אין ספק בדבר. אז הכותרת הזו היא כותרת שמשמעותית מאוד. מבקשי פניך. מבקשי פניך, לא מדובר פה על גאונות בתורה. מה זה מבקשי פניך? מבקשי פניך זה אדם שעובד השם. אדם שמחפש כל הזמן איך אפילו לעלות בעבודת השם. זה אפילו שמבקש. מה זה מבקש? הסבא מסלבודקה תמיד היה אומר, התלמיד הכי מוערך, הכי חשוב, זה לא מי שהגיע למעלות עליונות. ודאי שאחד כזה הוא חשוב. אבל יש מישהו שחשוב ממנו. אחד שכל הזמן מבקש. צמא. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, גם היו פילוסופים, פסיכולוגים אפילו, שאמרו דבר כזה. האינטלקטואל האמיתי זה לא מי שיודע את הכל, אין מי שיודע את הכל בין כל וכל. מה שייך שאדם ידע את הכל. אלא אדם שצמא לדעת. הצמאון לדעת, הצמאון להבנה, הצמאון לגירויים שכליים ואמנותיים ונפשיים. זה הופך את האדם לאינטלקטואל האמיתי, לאיש הדת, איש הנשמה, באמת לאדם הכי גבוה. מי שגם בגיל מבוגר ממשיך לבקש ולדעת, אז הסבא מסלבודקה קרא לזה המבקש, אדם שהוא בן עלייה, שמחפש עוד ועוד להרחיב את כלי הקיבול וממלא אותה, ואחר כך שוב, אם מילא את הכלים האלה, אז הוא מביא כלים, פותח כלים נוספים. זה הפירוש מבקשי פניך. מה זה מבקשי פניך? אדם שהוא מבקש. אדם שרוצה לדעת. עוד ועוד, מה הוא רוצה לדעת? קרבת אלוקים, זה הפירוש פניך. מה זה מבקשי פניך? קרבת אלוקים. כתוב שבספר החינוך, כשאדם עובר עבירה בזמן שבית המקדש קיים, זה הרבה יותר חמור מאשר אחר החורבן. כך הוא כותב ספר החינוך, הלכות תשובה, במצוות וידוי, לסמך לב, אני לא זוכר בדיוק. אבל כל פנים, לסמך, על כל פנים במצוות תשובה ווידוי, הוא אומר שכשאדם עובר עבירה בזמן שבית המקדש קיים, לכן הוא חייב קורבן וכל הדברים. היום כאילו אנחנו לא יכולים להביא קורבן, אבל היום אולי גם אנחנו לא חייבים קורבן. היום אין ארבע מיטות בדין, אולי גם לא חייבים ארבע מיטות בדין, כי אנחנו לא נמצאים מול... כשבית המקדש קיים, כביכול יש גילוי שכינה, כביכול אנחנו עושים את הדברים מה שעושים בנוכחות המלך. אז זה הרבה יותר חצוף, הרבה יותר משמעותי. ואולי גם הפוך, גם לטובה, אבל החינוך אומר את זה על עבירות. ולכן הוא אומר, צריכים הרבה יותר כפרה על מי שעובר עבירות בזמן שבית המקדש קיים כלפי מי שעובר עבירות. משמע מדרב, דרך אגב, שזה גם אמור בארץ ישראל לגבי חוץ לארץ, או בירושלים לעומת שאר המקומות, או במקום ירושלים הקדושה, ברוב היהודי יותר מאשר שאר המקומות. אז יכול להיות, זה הוא לא כותב, אבל ההיגיון נותן לנו השערה שגם זה יהיה נכון. אז מפחיד קצת, לא? בסדר, בכל אופן, אבל זה נקרא פניך. פניך שהקדוש ברוך הוא נוכח אצלך. זה גם יכול להיות במקום שאין בית המקדש, בזמן שאין בית המקדש קיים, אבל מבחינתך אתה כביכול מרגיש ואתה מתנהג כרואה את פני המלך. זה 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 העניין. במאמר מוסגר, זו הסיבה שבתפילה, אז באופן הלכתי וגם באופן כללי, גם לנו זה אומר משהו, חייבים להתלבש אחרת מאשר בטיול או אפילו בהליכה. למה? כי בתפילה יש לך למעשה פגישה עם המלך. ואין אדם מתלבש כשהוא רואה את המלך בפני המלך כפי שהוא מתלבש במקום אחר. זה גם הלכה בנושא הזה. אז אם אדם מתפלל והוא לבוש כמו בים, בסדר, יש לו גם גופייה, אולי יש לו אפילו ציצית, יש לו גם כיפה. אז כל הדברים האלה מראה משהו על האדם ומראה משהו על התפילה שלו. זה לא מבקשי פניך. זה לא מבקשי פניך. הרב ליכטנשטיין היה וגם שידר את זה במידה סמויה. הוא לא שידר שום דבר בקולות וברקים, אלא בסוג של מתינות ועדינות. אבל הוא באמת היה אדם שראית שהוא מבקשי פניך. הוא היה כמו שיש לנו פה, לכן עברתי את זה לפה. הרב אביגדור אומר שוב פה למרות הבלגן והלכלוך. גם לי מותר. אז אביגדור גם רואה את זה, הוא מבקשי פניך, הוא שיבית השם לנגדי תמיד. אז בצורה אחרת, בסגנון אחר, אבל ראית את זה גם אצל הרב ליכטנשטיין. אצל הרב ליכטנשטיין במידה מסוימת היה אפשר לראות את זה יותר, למי שביקש לראות את זה. גם זה מבקשי פניך, לראות את מבקשי פני התלמיד חכם, כתוב, את השם אלוקים תחכך תראה. אז רבי עקיבא היה דורש כל אתן שבתורה, עד שהוא הגיע לעת השם אלוקיך, לא, רב שמעון אמסוני נדמה לי, עד שהגיע לעת השם אלוקיך תראה לרבות. מה אפשר לרבות ליד השם? אז הוא אמר, עד שבא רבי עקיבא ואמר, עת השם אלוקיך לרבות תלמידי חכמים. זאת אומרת, תלמידי חכמים זה בחינת דבקות בשכינה. איך אפשר לדבק בשכינה? אם אתה נדבק בתורתו, דבק בלומדי תורתו, זה כבר עניין של עת, העת באה לרבות. זאת אומרת, מי שרצה לקבל יראת שמיים היה יכול לקבל הרבה מהרב ליכטנשטיין. אני לא יודע אם כל כך הרבה רצו, אבל מי שרצה היה יכול לראות את זה כתכונה מאוד מאוד נוכחת ובולטת באישיות שלו. אני מתכוון יראת שמיים אמיתית, שוב, לא בקולות וברקים, אלא איך כתוב, לא ברעש השם, אלא בכל דממה דקה. אז הבחינה הזו מאוד מאוד הייתה נוכחת אצלו ואפשר לחוש את זה. אחרי שנפגשת איתו, וזה דווקא נותן לי מעלה. לא הייתי תלמיד שלו ולא פגשתי אותו הרבה, פגשתי אותו כמה פעמים, דיברנו כמה פעמים, אבל דווקא אז אתה מרגיש שאתה גומר לדבר, כאילו היית במקווה טהרה. זה אדם בסדר גודל אחר. זו רמה אחרת. זה לא כן, השיחה עם האדם הרגיל. וודאי לא השיחה עם אדם שיש לו הרבה הרבה חסרונות והרבה צביעות והרבה כל מיני דברים. יש כל מיני אנשים לטוב ולמוטב. אצלו הרגשת שפגשת נסיך. פגשת נסיכתו של תורה, נסיך של אדם בכלל בסדר גודל ששונה. והדברים האלו הם גם מבקשי פניך, אני מתכוון בהמשך, כלומר לא רק מבקשי פני המלך שהוא היה, אלא גם מבקשי אלה שנמצאים קרובים למלך, שאתה יכול להגיע כשאתה משמש תלמידי חמים, כשאתה מדבר עם תלמידי חמים, אתה רואה משהו אחר. לא סתם תלמידי חמים, מתכוון אדם, אדם גדול, אדם שהוא נסיך, נסיך אדם. בכל אופן, הספר וגם הכותרת וגם התכנים מדגישים הרבה יותר את האמונה ואת אהבת השם, את עבודת השם, מאשר את התורה, וזה נדמה לי היה גם קו עמוק באישיותו. וכאן אולי ניכנס להגדרה יסודית. דיברנו על גאון וצדיק. הדברים לא אמורים להתחלק. הדברים ברמה הגבוהה או בעומק המיוחד הגדול, הדברים לא אמורים להתחלק ולא יכולים להתחלק. עבודת השם זה גדלות בתורה, וגדלות בתורה זה עבודת השם. מה כבר העבודה? שיש עבודת השם גם שיהודי הפשוט, ומה שהבשט עשה הוקים בשביל זה את תנועת החסידות. אבל עבודת השם הגדולה, לפי דרכנו, של הדרך של הישיבות, זה בכל אופן ההגדרה של רב חיים מוולוז'ין. רב חיים מוולוז'ין אמר שהעבודה הגדולה ביותר של השם יתברך, זו עבודה של לימוד תורה. האדם שלומד תורה לשמה הוא הקרוב ביותר לשם יתברך. הוא נמצא ממש בהיכלו של מלך, הוא האהוב לפני המלך, הוא המחובר למלך, יותר מאשר תפילה בדבקות, יותר מאשר קיום מצוות בדבקות. רב חיים מוולוז'ין אולי גם מתכוון פה להפקיע משיטת החסידות. אין ספק בדבר. אבל הוא התכוון בדברים האלה לא לצורכי תקשורת ויחסי ציבור, אלא הוא התכוון בדברים האלה לומר את את הדעה שלו, לומר את שיטת הגר"א, לומר את שיטת דורות רבים מאוד של ענקי התורה, שלפעמים, כמו שרב שמעון בר יוחאי אומר, האנשים מתפללים באריכות, הוא אמר, מדוע אתם עוסקים בחיי שעה ועוזבים חיי עולם? תורה זה חיי עולם ותפילה זה חיי שעה. אז כמובן צריך לומר את הכל, אבל מעניין לעניין באותו עניין, ראינו גדולי עולם שקיצרו מאוד בתפילתם. רב חיים מבריסק קיצר מאוד בתפילתו, אפילו הרב אלישיב לא העריך בתפילה, הרב שך לא העריך בתפילה, היו הרבה גדולים, אברהם שפירא לא העריך בתפילה. צריכים ללמוד, צריכים ללמוד. החזון איש אפילו אמר, אני לא שמעתי אם הוא העריך בתפילה או לא, אבל החזון איש אמר שבראש שנה מנהג הישיבות שמעריכים מאוד בתפילה הוא מנהג פסול, גם בראש שנה חייבים ללמוד. מצוות תלמוד תורה שייכת גם בראש שנה. אז הוא אומר, הם גומרים להתפלל בהרבה מקומות, בישיבות, בכל הישיבות, כל סוגי הישיבות, הם גומרים להתפלל, אני יודע, בראש שנה מתחילים ב-6 וגומרים ב-3 או ב-2, אז אין לאנשים כבר זמן ללמוד, אין להם גם כוח ללמוד, זה מתיש. אז יש המליץ לקצר, לא חושב שהקשיבו לו, אבל רב גולדוויכט זצ"ל פעם אמר לי, ראש ישיבה של כרם ביבנה, שכן, מוטב שנעריך בתפילה אחרת, מי יודע מה החבר'ה יעשו. לא מתכוון לומר יעשו, אבל אז אני אמרתי לו, אני יודע שגם גם במקומות שפחות יש לחשוש מי יודע מה החבר'ה יעשו, אני יודע, בפונביץ', בבריסק, וגם שם מעריכים בתפילה. זאת אומרת, גם הם התקלקלו. אבל בכל אופן, ואז הוא סיפר לי שגדולי עולם היו מקצרים בתפילה. היום קצרים, מה בשביל קצרים? לא חותכים מילים ולא זה. היו כאלה שאמרו שהרב חיים היה כזה בעל כישרון, שמה שלוקח לנו 10 דקות לכוון, הוא כיוון בחצי דקה או בשנייה. בסדר, אולי גם נכון. אבל בסך הכל, יש אגב גם חסידיות שמקצרים בתפילה. בגור נדמה לי מקצרים בתפילה. אז זה נושא. אבל זה שמעון בר יוחאי. מי לנו גדול מר שמעון בר יוחאי? עוד מעט, עוד שבוע אנחנו נציין את את ה את היום שלו, הילולה שלו. אז הוא אומר את זה, למרות ההילולה, למרות הצדקות, למרות הזוהר והלימוד הקבלה וכל האקסטזה וכל ההתפעלות שנובעים באמת מהשיטה של לימוד הקבלה, אבל הוא אומר, יוצא מהמערה ואומר, מה לכם עוסקים בחיי שעה לעומת תולס, זה חיי עולם. אז כדאי, בישיבה מותר להגיד את זה, ראוי להגיד את זה אפילו. אז רב חיים מוולוז'ין אומר שהאדם הגדול ביותר, הגבוה ביותר, זה מי שלומד תורה לשמה. אגב, לימוד תורה לשמה זה רב מילתא זוטרתא. רב מילתא זוטרתא, לימוד תורה לשמה, זה, אני לא יודע מי לומד תורה לשמה, אבל האדם צריך לנסות, לשאוף, להתקרב לזה. אולי אנשים זוכרים לימוד תורה לשמה גם לרגעים אחדים. אבל שוב, אני חוזר לחזון איש, אז לחזון איש שאמרו, שבבר מצווה שלו הוא קיבל על עצמו ללמוד תורה לשמה. זאת הייתה דרשת הבר מצווה שלו. כשהוא הגיע לגדלות, הוא אמר, אני מקבל על עצמי ללמוד תורה לשמה. ובאמת מספרים שרב אהרן קוטלר היה, למד עם החזון איש חברותא, כשהם היו צעירים. רב אהרן קוטלר נחשב לרב קיבייגר של הדור, ראש שיבת ליקווד, והיה גאון עולם, חתנו של רבי סזרמן מלצר. היה גאון הגאונים, גאון נדיר. הוא אגב נתפס באיזשהו שלב למשכילים, אני לא יודע אם הוא נהיה המשכילה, אבל הוא נתפס למשכילים, הוא אהב מאוד לשחק שח, הוא הצטיין, ראש מדהים. והסבא מסלבודקה הצליח למשוך אותו לישיבה, בגיל מאוד צעיר, לישיבה גדולה כבר, כי הוא ידע מי זה והכיר בו, וראה שיש בו יצמח גדול הדור, ו הבא ועלול על ידי אהבת משחק השח להתקרב לחוגים המשכילים, הקומוניסטים והכל, ומי יודע מה יכול לצאת מהם. אז אותו רב אהרן קוטלר שהיה גאון הגאונים נפגש עם החזון איש אחרי המלחמה, אחרי השואה, אחרי הכל. החזון איש היה בארץ, אבל רב אהרן קוטלר עבר את חלק לפחות מהשואה, אז הצליח לברוח לארצות הברית ולייסד שם להקים עולה של תורה. ואני יודע, בשנות ה-50 הוא הגיע לארץ לכנסייה הגדולה של אגודת ישראל, ואז הוא הלך לבקר אצל החזון איש, והיה שם שעה אצל החזון איש חצי יום, ויוצא בוכה. שאלו אותו, למה אתה בוכה? הוא אומר, כשלמדנו חברותא היינו בשנות ה-10 או בשנות ה-20 שלנו, הייתי הרבה יותר טוב מרבי אברהם ישעיהו. הוא אומר, זה דוגמה. כן, וכולם מסכימים, רב אהרן קוטלר נחשב בצעירותו לבעל כישרון ולמבריק הרבה יותר מהחזון איש. אבל היום אני מתבטל כלפיו, למה? כי הוא למד תורה לשמה. חזון איש שנת השנה, זה לא פשוט למד תורה לשמה. תורה לשמה כמה זה לא בשביל שיקרו לי רב, לא בשביל שיתפעלו ממני, לא בשביל שיתפעל מעצמי. ובן אדם אומר, וואו, אני לומד תורה לשמה. זה מניח תפילין, הכל הולך למקווה, שם אבנת ומתקדש, עלינו מוכן מזמן לקיים, לומד תורה לשמה. אפילו זה לא תורה לשמה. אתה עושה את זה בשביל איזה סיפוק עצמי מסוים. באתקסיה. אתה אולי לא מודע לזה אפילו. אבל אם תחפור, אתה תראה שאתה עושה את זה כדי סוג של סיפוק עצמי. גם זה לא תורה לשמה. תורה לשמה זה מי שמסוגל לקלף את כל הקליפות וללמוד תורה, בגלל שכך ציווה השם יתברך, וזה תורתו. כלומר, זה הקרבה הגדולה ביותר. דרך אגב, זה מאוד נכון. הרי מה זה האנוכי? הביטוי האנוכי יש לו תרגום שחזל. אנוכי זה אנה נפשי כתיבת ויהיבת. מה זה אנה נפשי כתיבת ויהיבת? יש לזה שני פירושים. או אני בעצמי כתבתי ונתתי את התורה, כביכול זה כתבו של הקדוש ברוך הוא. ויש פירוש, אנה נפשי, את נפשי כתבתי בתורה. את נפשי כתבתי בתורה, כביכול. ותדעו לכם, אם אתם תראו סופר, הזכרנו את רב חיים סבא, כן, סופר, סופר גדול. כתב גם דברי תורה, אבל גם הספרים שלו הם ספרים ברמה ספרותית מאוד טובה, קיבל פרס קרן ספיר, אבל הם חדורים יראת שמיים. אתה רוצה להתקרב לרב חיים סבתו, לדוגמה, כן? תקרא את כל הספרים שלו ותדבר איתו על הספרים שלו, חזקה שזה יהיה המסלול ההתקרבות הכי יעיל לבן אדם, כמובן, ולכל סופר שאתה מדבר, ולכל אדם שכותב גם חידושי תורה, כשאתה מדבר איתו על הדברים שהוא כתב, כן, זה מחבר אותך, כי הפירוש שהוא מבין שאתה מתעניין בנפש שלו, בדבר שלו. להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה הפירוש שאנה נפשי כתיבת ואת, את נפשי כתבתי בתורה. את נפשי, את עצמותי, כלומר, ההשגה הגבוהה ביותר שיכולה להיות לך זה להתחבר לתורה, בגלל שאתה מאמין שהתורה זה, זה האמת של העולם, זה האמת של הקדוש ברוך הוא. אז ממילא אני רק אומר, זה הדרגה הגבוהה ביותר של תורה לשמה. אבל תורה לשמה היא עבודת השם. תורה לשמה היא עבודת השם. אני מתכוון לומר שלא שהיא מייתרת את עבודת השם. היא כוללת בתוכה את עבודת השם. היא מקפלת בתוכה את עבודת השם. ולכן, כאשר אני מדבר על הרב ליכטנשטיין זצ"ל, אז פירושו של דבר, פירושו של דבר, שזו הייתה עבודת השם שלו. כלומר, אצלו לא היו שני דינים, למרות שהוא היה בריסקאי בלימודו, ובבריסק תמיד יש שני דינים, אבל אצלו זה לא התפצל. זה לא היה שני עניינים מנותקים. עבודת השם שלו, זה, היא הייתה אחראית גם כן להתמדתו ולעמקותו ולעמלו ולהישגיו בתורה. זאת אומרת, זה בעצם השורש של הכל. בקשה פניך. זאת אומרת, בנקדה הזו רב חיים סבתו צדק מאוד, שכך הוא הגדיר את הכותרת ואת עיקר הספר. ואת עיקר האדם, רב ליכטנשטיין אמר דבר מאוד מעניין, דבר שהוא קצת גם נשמע יוצא דופן, עד כי כך שהיו כאלה שטענו שזה לא יכול להיות שהוא התכוון כפשוטו. הוא אמר, אני לא זוכר אם זה הסגנון שבו הדברים מבוטאים בספר, אבל כך מישהו ציטט אותו, אולי גם בספר, אז בבקשה פניך זה כתוב כך. מה זה בבקשה פניך? זה רעיונות שרב חיים סבתו ערך עם הרב ליכטנשטיין. זה כמה שיחות, אני לא זוכר כמה, אבל יש שם, כל פרק זה היה רעיון, הם נפגשו לרעיון אותו, זה לא מזמן, הוא כבר לא היה ב-100% של כוחות הבריאות שלו, זה היה לפני 5 שנים או משהו כזה. מה? כן, 5 בערך. אז אני קראתי את זה אז, אני לא זוכר בדיוק את כל המילים, אבל כך הוא כאילו רב אלון אמר. הוא אמר שאם אני, הוא שאל אותו אם תצטרך ללכת לאי בודד, כמו רובינזון קרוזו, מה תיקח איתך? אז הוא אמר, אני אקח איתי את הרמב"ן על התורה. לא רמב"ם. והוא גם אמר, ואני אוכל להתקיים, או שהוא אמר את זה כלפי כלל ישראל, כלל ישראל לא היה יכול להתקיים, לא היה יכול להיות כמו שהוא היום, להיות מעוצב בלי הרמב"ן על התורה. הוא כן היה יכול להיות מעוצב היטב בלי המורה נבוכים. זה מורה נבוכים, זה הרמב"ם. בריסק בוודאי הרמב"ם היה, אולי על משנה תורה, הוא לא דיבר, אבל זה הוא כן אמר, שהרמב"ן בעצם השפיע על העיצוב והדמות של כנסת ישראל הרבה יותר מאשר הרמב״ם, למרות שהרמב״ם היה יותר גדול מהרמב״ם. הרמב״ם עצמו כותב את זה בהרבה מקומות, הרמב״ם מתווכח עם הרמב״ם, אבל הוא כותב שהרמב״ם גדול ממנו, וזה ברור שהרמב״ם גדול מהרמב״ם. ואף על פי כן הרמב״ם קבע מה שנקרא הרבה יותר את סדר היום, את השקפת עולם, את העיצוב הדמות הסופית של כלל ישראל. רמב״ם על התורה במיוחד. אז מה הכוונה פה? הכוונה, אני לא זוכר אם זה מנומק שם בדיוק עם האמירה הזו כל כך מוסברת שם, אבל אני חושב שאנחנו מדברים על, בלימוד תורה ודאי שהרמב״ם השפיע יותר, אבל אנחנו מדברים על המכלול, והרמב״ן שהיה גם מקובל והיה גם פרשן של פסוקים ושל של סיפורים, של פרשיות ושל מצוות, ושל עקרונות ורעיונות, כן? וגם מהקבלה עם כל העומק ומה שהוא אומר לפי המיתו, לפי האמת, לפי מזכיר יבין וכולי. אז הוא מוביל אותך לעוד דברים בתור סוד, כן? והוא מוביל אותך, או לפעמים מפרש, לפעמים הוא סותם, אבל הדברים האלה הם הרבה יותר השפיעו ועיצבו את דמותה של כנסת ישראל מאשר הרמב״ם, אפילו ברמב״ם במשנה תורה, שזה הספר הגדול החשוב ביותר של הרמב״ם. למרות שגדלות לחוד וזה לחוד. אז יש פה אמירה מאוד עמוקה של מבקשי פניך. מבקשי פניך, זה אמונה, זה, 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 זה אמונה בתורה, אמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה באבות הקדושים, כל הדברים, במיוחד רמב״ן על בראשית, רמב״ן על החלק ה... זה בראשית, אני הייתי אומר רמב״ן על בראשית ושמות, זה מדהים, מדהים, הרבה מיותר מכל מה שניתן לעלות על הדעת. אם לומדים את זה נכון ובצורה עמוקה, וזה גם מאוד מעניין, חלקים גדולים מאוד, גם מאוד מאוד מעניינים. אז זאת אומרת, זה מתקשר היטב לנקודה הזאת. עכשיו, אבל יש, אני לא רוצה, ואני חושב שזה גם לא מתאים לרב ליכטנשטיין להגיד עליו ספיידים, כמו שאומרים אחינו החרדים, יש כאלה שיגידו בני דודינו החרדים, בן דוד שני או משהו, אצלם הספד זה פשוט חוכה ותלולה, פשוט חוכה ותלולה. אתה פשוט יכול לקחת הספד, כן? לכתוב את כל הדברים, כל מה שאתה צריך זה כמו איזה שטר, שטר קידוש או משהו, להחליף את השם, גדול הגדולים, עצום עצומים, ענף, צדיק, ואתה לא אומר כלום. אני מאוד מאוד לא אוהב לשמוע את ההספדים האלה. יש שלפעמים במקרים בודדים, או אחרי הרבה מלל, שאתה שומע איזה נקודה מקורית, כן? אבל א' ב' שאדם גדול שהוא איש מיוחד, אינדיבידואליסט, מקורי, יוצא דופן, כן? זה ההגדרה של אישיות. אדם שהוא חלק בלתי נפרד מהתלם ומהאפרוריות של ההמון, אדם כזה הוא לא, by definition, כן, בהגדרה, הוא לא יכול להיות אדם גדול. זה לא גדול. גדול זה אדם שכן, יכול להיות מקסימום חייל טוב, שזה נחמד מאוד, אנחנו לא מזלזלים בזה. חשוב להיות חייל טוב. אבל כל אדם גדול מתבטא בכך שהוא רמטכ"ל, או לפחות חבר במטה הכללי, בדרגת אלוף. זה נקרא אדם גדול. הוא מיוחד, הוא אדם בעל כושר חשיבה עצמאית, אדם שמטביע חותם שאחרים לא הטביעו עדיין, שמוסיף קמת, מוסיף נדבך, זה אדם גדול. עכשיו, הרב ליכטנשטיין באופן מיוחד, גם בגלל ענוותנותו, ואני לא אחזור על כל מה שאמרו, אמרו שהוא היה מרוחץ את הכלים במטבח, היה מאוד, היה עונה לטלפון, כאן מדבר אהרון, אני לא מבין מה הגדולה בזה, מה יש מישהו מהאנשים גדולים שעונים לטלפון, כאן מדבר הרב דוקטור אהרון, או מה, לא יודע, הוא יגיד, כאן מדבר ליכטנשטיין, בסדר, גם זה יכול להגיד. זה סתם שטויות שכותבים באינטרנט או בעיתונות. באמריקה לא היה לי את העיתונות הישראלית.
עצם העובדה שהוא עונה על הטלפון.
למה שלא יענה לטלפון?
יש כאלה שלא יצטרכו להגיד שלא מדבר
אהרון, לא עונים. לא מכיר כאלה. לא מכיר גדולים כאלה. אני מדבר כאת הרב ליכטנשטיין כגדול בן גדולים. אבל בסדר, אז יש כאלה שיש להם מזכירים ותתי מזכירים ותתי תתי מזכירים. בסדר, אני לא לזה אני מתכוון. אני, אבל כמעט כל אדם שאם כבר הוא עונה לטלפון, אז כן, הרב שלי שהיה גם רב של הרב ליכטנשטיין, הרב יצחק גוטמן, אז הוא עונה לטלפון, קם דבר יצחק גוטמן. בסדר, מה משהו יגיד, קם דבר הגאון האדיר יצחק גוטמן. מה יסל כדעת? זה שטויות שראיתי באינטרנט שכתבו עליו, כתבו עליו תלמידים שלו. בכל אופן, זה שהוא לוחץ את הכלים, זה כבר יותר נחמד, אבל זה אתה מוצא אצל הרבה מעלים, בעלים מעולפים ומאומנים, שהם רוחצים את הכלים ואני יודע, עושים כלים. אבל בסדר, אני לא מזלזל בזה, זה חשוב, אני לא רוחץ את הכלים, יש לנו איך אומרים, דישו אשר... יש לנו מדיח כלים, כן. לא הולך את סתקנן. אם אני לא... אני לא מטעין אפילו את המדיח. באמת שאשתי לא מרשה לי, אני אשפור את החרסינה. בכל אופן... בכל אופן, מה שאני מתכוון לומר, אני לא... אם אני אחזור על כל מה שנאמר עליו, או כל מה שנאמר על גאון וצדיק וכו' וכו' עם אחרים, הרב ליכטנשטיין לא יאהב את זה. הוא לא אהב את הגישה הזו גם כן. כן, ששבלונה קוראים לזה. זה, אתה אומר את הדברים השגרתיים, ואתה אומר אותם וחוזר עליהם וזה. אז אני גם אביע, ואת זה הוא יותר, אני לא יודע אם הוא יאהב, זה יותר מתאים לו. אני גם אביע כמה הסתייגויות. זה לא הספד, אני לא... מחר תשמעו הספדים. אבל, או לא תשמעו הספדים, אני לא יודע מה תשמעו מחר, אבל... דווקא מעניין מה תשמעו מחר. אבל... אני מתכוון לומר, כן, כי שם זה יהיה תלמיד וידיד, אז בסדר, זה משהו אחר. אני לא תלמיד ולא ידיד. אבל הכרתי אותו קצת. היה לנו גם שני רבנים משותפים, במינון שונה לחלוטין, אמנם. שנינו למדנו אצל הרב וטנר ורב סולובייצ'יק, אבל הוא למד כל חייו אצל הרב סולובייצ'יק, והיה חמיף, אבא של אשתו, ואני למדתי אצל הרב סולובייצ'יק רק חודש. בקיץ בשנת תפשיל למד המצאי ולמד חד, אני כבר לא זוכר בלי. אז הייתי קיץ אחד בבוסטון ולמדתי אצל הרב סולובייצ'יק, אבל זה מאוד השפיע עליי. אחר כך המשכתי, היה לי איתו גם שיחות אישיות בלימוד ובהשקפה. ואחר כך כמובן המשכתי לקרוא וללמוד וללמד את כל הכתבים שלו, אבל זה שום, זה כאפס, היינו כאפס לעומת מה שהרב ליכטנשטיין למד וקיבל מהרב סולובייצ'יק. אבל גם, הוא גם ראה את עצמו תלמידו של הרב וטנר, הוא למד אצל הרב וטנר, אני למדתי יותר שנים אצל הרב וטנר מאשר הוא למד אצל הרב וטנר. אז אני חושב ש... אני לא אומר זה מתאזן, אבל... אני יכול טיפה גם להבין את מקורות גידולו. אז נותן לי קצת, הייתי אומר, רישיון טיפ-טיפה להיכנס אל הקודש. אבל הרב ליכטנשטיין היה גם יהודי תמים. לפירוש המילה תמים יש שני פירושים. תמים פירושו מושלם. כן, תמים תהיה משם אלוקיך, או אברהם יתהלך לפני ויהיה תמים. אבל בעברית המודרנית, והרב ליכטנשטיין, אב מודרנה, הרב דוקטור ליכטנשטיין, אז הרב ליכטנשטיין גם כן היה תמים במובן הזה קצת, הוא היה קצת נאיבי. אגב, הרבה אנשים גדולים הם קצת נאיבים, כי מה זה נאיבי? נאיבי זה כאילו ילדותי. אנשים גדולים מתבטאים בזה שהם עדיין צעירים, לפעמים גם ילדותיים. כתבו באחד המודעות, הוא היה מתפלל כתינוק המתרפק על אביו. זאת אומרת, יש פה איזה רכות הנפש, במובן הטהור של המושג, במובן הטהור של המושג, של ילד בפני אביו. כך הייתה התפילה שלו, וכך היה גם ההנהגה שלו, הייתה רכה. הייתה רכה, הוא לא היה יהודי תקיף. גם כשהיו לו דעות נחרצות, הוא ביטא אותן בצורה מאוד מתונה ועדינה. טוב, הוא היה גושניק. גושניק זה מוגזם לומר, גוש זה היה, אז טוב, אבל הוא היה מאוד עדין, מאוד מתון, מאוד מסויג בעצמו, אז נדמה לי שזה עושה צדק עם האיש, אם אנחנו גם כן מרשים לעצמנו לדבר קצת. הוא כתב בספר, ברעיון, למשל, משפט כזה. וזה משפט של תמימות לדעתי. תמימות בשני המושגים גם יחד. מי שלא קרא את מילטון, כן, Paradise Lost, כל מסתום הוא התכוון, כי דברים גדולים כאלה לא מתרגמים עד הסוף. 90%, 80%, 70%, לא יותר בדרך כלל. אז מי שקרא, אדם לא יכול להגיע לאמונה, אדם לא יכול להגיע לאמונה אמיתית, בלי לקרוא את מילטון, כן? כשאתה אומר דבר כזה, מה אתה עושה עם משפט כזה? הגר"א לא קרא את מילטון, רב קוק לא קרא את מילטון, אבל שם טוב לא קרא את מילטון. כן, אני קראתי את מילטון. תוסיף לאמונה, לא יודע, אולי לא קראתי אותו מספיק עמוק. אבל מילטון היה סופר בריטי דגול, מיוחד מאוד. אגב, אדם שידע את כל התנ"ך וגם מדרשים. גוי, נוצרי. כן? וכתב את גן עדן האבוד. במאה ה-18 באנגליה. אגב, אדם שהתעלל באשתו. בקיצור, אין לא יודע. אדם שלא קרא את מילטון או את מתיו ארנולד או כאלה, חסר להם באמונה. אז מה אתה עושה עם משפט כזה? אני מפרש את המשפט הזה כך. הוא התכוון לומר שאדם שצריך מימד נוסף, כי הוא, תכף אני אסביר את המימד הנוסף, אדם שזקוק וצריך מימד נוסף, אז את המימד הנוסף הזה הוא יקבל בדרך הטובה ביותר, דרך מילטון או מתיו ארנולד או עוד כמה שמות שם. אבל הגרא והבשט ורב חיים מוולוז'ין ורב קוויגר והרב קוק והרב צדוק הכהן ועוד ועוד ועוד, הם לא היו צריכים את הממד הנוסף. הם קיבלו גם את הממד הנוסף בתורה. הם לא היו זקוקים לממד הנוסף. ממד הנוסף מתכוון הממד של תפיסת העולם, תפיסת העולם הזה. כן? זה מסתם הרב ליכטנשטיין התכוון. איך מקבל את זה תלמיד שהוא לא בדרגה של הרב ליכטנשטיין או רחוק מהדרגה של הרב ליכטנשטיין? הוא מקבל מזה שצריכים ללכת לאוניברסיטה וללמוד ספרות, ספרות אנגלית. זה מה שהרבי עשה. הוא היה דוקטור לספרות אנגלית מהרווארד. כאילו, לא שייך יותר מזה. זה כמעט כמו ללמוד פונוביץ' או בלייקווד, בבריסק. כן, אהבתי. אני מתכוון לומר, אני מקווה שיש לכם טיפה חוש הומור גם, נא לתפוס אותי נכון. אז אליו ולכת שלא היה כל כך חוש הומור דרך אגב. הוא היה מאוד מתוחכם, אבל חוש הומור דווקא לא היה לך. זה גם, זה אומר משהו על האישיות, הוא היה תמים. הוא היה תמים, והוא היה תמים נאיבי גם כן, ותמים שהוא לא לגמרי עשה את החשבון עד הסוף לעניות דעתי, לא רק לעניות דעתי, לעניות דעת של המון אנשים, אני אומר עניות, כי הוא היה באמת משכמו ומעלה בכל המודים. אבל הוא לא עשה את החשבון איך הדברים נתפסים אצל האנשים שהם פחות. והדברים נתפסים שצריכים ללכת לאוניברסיטה, בלי אוניברסיטה אתה לא בן אדם. והדברים האלה, כידוע, גם התגשמו. התגשמו. זאת תמימות. זאת תמימות. זאת תמימות שנובעת מטהרה. זאת תמימות שנובעת מעוד דבר. הרמב״ם כותב, אני תמיד חוזר על זה, כי זה דבר נפלא מאוד, וזה היסוד של שיטת הרב סולובייצ'יק. יש הרי את השיטה של תורה ומדע, של שבעה אוניברסיטה. אז מה זה תורה ומדע? אז היום תורה ומדע זה הפירוש שאתה צריך להיות תורה וגם דוקטור ופרופסור וכו' וכו', ואז בדרך כלל זה הולך על חשבון התורה. אדם צריך להיות מוכשר בצורה בלתי רגילה, מתמיד ומשקיען בצורה בלתי רגילה, שיגיע לתורה ומדע כמו הרב ליכטנשטיין, כמו הרב סולובייצ'יק, עוד כמה בודדים. כן? אין תורה ומדע, אין אפס. אדם לא יכול להיות. הרי מה החלום של האמא היהודיה ששייכת לבית היהודי? שהציונות הדתית. שהבן יהיה לפחות מ"פ בסיירת, כן? הוא יהיה כמובן דוקטור, אם אפשר, במשהו ככה מפוצץ. רפואה או מחשבים או אני יודע, בינה מלאכותית או כל דברים ככה, מה שנקרא, מאוד עיניים. וגם שיהיה לו סמיכה לרבנות ויהיה את המתחם כמובן. וגם שלא יזיק איזה סטארט-אפ אחד או שניים שיהיה עשיר. וגם שיהיה מתנחל וגם שיהיה אידיאליסט. בקיצור, אתה לוקח חמישה אנשים וטוחן אותם ומכניס אותם באדם אחד. לא כל כך, זה לא כל כך עובד. זה כמעט מסיבה בלתי אפשרית. זה כמעט לטפס על העבר הזה. כן, ולא להתעכל ברעידת אדמה, כי יש גם לפעמים נתונים בחיים שלא מאפשרים לך להגיע ל-CIC. כן? אז זה נאיבי לחשוב שהדברים האלה הם בני ביצוע, חוץ מענקים בודדים שהם גם בעלי יכולת של כישרון בלתי רגיל, בלתי רגילה, יכולת בלתי רגילה, וגם של נפש והתמדה וכוח וצמאון שאין להם בעצם אח ורע ותקדים. כל הדברים האלה, כל הדברים האלה נחוצים כדי להגיע להגשמה בדרגה כזאת. אבל בתורה ומדע יש לזה גם עיקרון מדהים ברמב״ם. הרמב״ם כותב בפרק ב' הלכה ב' מלכות יסודי התורה, שכיצד הדרך לאהבת השם וליראתו. אז מה הדרך לאהבת השם ויראתו? הדרך לאהבת השם ויראתו זה להתבונן בטבע, ביצורים הנפלאים, גם מבשרי איך זה אלוקה, שאדם יכול להתבונן בגופו, בנפשו, במוחו. כל הדברים האלו הם מביאים לאהבת השם ויראת השם. הרמב״ם בספר המצוות כותב משהו אחר. רמב״ם בספר המצוות מצטט את הספרי. בספרי כתוב איך אדם מגיע לאהבת השם, שמתוך לימוד התורה הוא מגיע לאהבת השם. מתוך לימוד תורה אדם מגיע לאהבת השם. אז זה סתירה ברמב״ם. אז בתור סתירה, אני לא יודע אם זה כל כך קשה, כי אולי אפשר ליישב בפשוט. הרמב״ם בספר המצוות טורח להעביר לך מקורות מהמקראות, ומקורות מדרשות חז"ל במקראות, אז לכן מביא את הספרי. הרמב״ם במשנה תורה, במיוחד בהתחלה, הוא מדבר על מעשה בראשית ומעשה מרכבה. לכן הוא מדבר על מעשה בראשית. מה החשיבות של מעשה בראשית? שנבין את הבראשית, נבין את הבריאה, נבין את הטבע. כי זה מביא לאהבת השם, יראת השם, לאמונה בשם. אדם שמתבונן ביופי הבריאה בצורה נכונה, או בחלקי החומר, במאיץ החלקיקים שם בג'נבה, לא משנה מה, צריך כמובן הכנה מסוימת שתתבונן בצורה הזו. אדם יכול להגיע לאמונה ברמה גבוהה. האמת שצריכים את שניהם, וככה הרב סולובייצ'יק נקד. מה פשוט צריכים את שניהם? כלומר, לפי ערכנו, לפי דרגתנו, לפי מחות דרגתנו, אבל בכלל, כבר מהרמב"ם הוא דיבר על זה, שני הדברים גם יחד מביאים אותך לאהבת השם יראת השם. אבל כמובן יש המון מדענים שלא מגיעים לאהבת השם יראת השם, יש המון סופרים, המון אינטלקטואלים, המון אמנים, המון פרופסורים שהם רחוקים מאהבת השם יראת השם, לפעמים בדיוק ההפך, לפעמים איפכא מסתברא. אז כמובן צריך, מה? אני לא יודע למה הם מגיעים, אבל רחוקים, הכפירה נמצאת יותר מכל בעולמות של האקדמיה ועולמות של האמנות. אז מה פירוש הדבר? פירוש הדבר שלא הייתה למחנה. אז כמובן צריך הרבה הרבה תורה, כדי ש... הייתי אומר ככה, שכדי שאדם יגיע במעבדה למינוס, מהו המינוס הכי גדול? מה? לא יודע משהו, אבל זה, כל שאתה מגיע יותר, אז ללכת עוד הלאה, אתה צריך אנרגיות אדירות. כן, אתה מגיע למינוס, אני חושב זה בזמני לפחות, כשאני למדתי כימיה זה היה מינוס 280. אז מה?
ירד.
בסדר, אני כבר אדם זקן, כבר מוצאים אותי מפה, אז למדתי לפני הרבה שנים. בכל אופן, אז ביישוב החדש היה לנו לימודי חול ברמה מאוד טובה, בשעתו לפחות, אז נדמה שזה מינוס 280, אולי אני טועה, אולי... אבל אז אני זוכר שהמורה לכימיה, היה מורים טובים, מורה לכימיה אחרי זה נהיה דיקן הפקולטה למדעי הטבע בבר אילן, פרופסור אהרון גידנק. אז הוא היה לכיפה, כי היה גם מורה מדהים. בכל אופן, אז אני זוכר שהוא הסביר לנו שלהגיע ל-20 זה כלום, להגיע ל-100 זה כבר צריכים קצת לעבוד. להגיע ל-270 ל-280 אתה צריך לעבוד הרבה יותר מאשר להגיע ל-280, להגיע ל-260. אם הגעת ל-260 זה המון אנרגיה, המון השקעה בכל מיני מובנים. ו-260 להגיע למינוס 280, אז ב-20 המעלות האלה אתה צריך להשקיע פי כמה מאשר להגיע ל-260. אני אומר ככה, זה תורה ומדע. ודאי שהתורה זה ה-240. משם להגיע לעוד ביצועים, לעוד זה לראות את הטבע. ועובדה שהמון אנשים עוסקים בטבע, ועוסקים באמנות, ועוסקים בחוכמה, ועוסקים בספרות וכולי, ורחוקים מאוד מזה. כי הם לא הגיעו ל-260, הם הגיעו רק ל-260 ו-280. אתם מבינים את המודל? זה העניין. ואני בטוח שזאת הייתה השקפה של הרב ליכטנשטיין גם, וזה הפירוש האמיתי של אהבת השם, יראת השם, אמונה בשם, וכל הנושאים האלה שהם מקבלים מימד נוסף וכוחות בלימוד הטבע. בלימוד חוכמות הטבע, בלימוד העולם בכלל. טבע זה זה מדעי הטבע, וחוכמות זה כולל גם ספרות ואמנות והכל, כל זה, זה החיים, זה האדם. באנגלית לא קוראים לזה מדעי הטבע ומדעי הרוח, זה רק זה ביטוי מאוד לא מוצלח. מה זה מדעי הרוח? זה מדע. אז בגלל זה הם אוהבים לעשות היום סטטיסטיקות וגרפים ודיאגרמות ותרשימי זרימה ומה לא. יעני גם זה מדע, זה לא מדע. ספרות זה לא מדע. פילוסופיה, חלק בפילוסופיה זה מדע, זה בנוי על תורת ההיגיון, על מתמטיקה, לוגיקה. אבל אמנות זה לא מדע, והמון דברים לא מדע, ומנסים לעשות זה מדע. זה שטויות. באנגלית יש ביטוי הרבה יותר מוצלח. יש מה שנקרא science, ויש arts and humanities. זאת אומרת, אמנויות ונושאים הומניים. הומנים זה האדם. זאת אומרת, אתה מבין את האדם לא דרך פיזיקה וכימיה, אתה מבין את האדם דרך ספרות, דרך אמנות, דרך תיאטרון ועוד כהנה וכהנה. אוקיי? אז אני, אבל גם זה חלק מהטבע, זה חלק מהמציאות, זה חלק מהיש, חלק מהתוצאות של ההתבוננות שלך. אז הדברים האלו הם כמובן צריך לדעת את המינון, צריך לדעת את המבוא, צריך לדעת את ההכנה. אני אומר, רב ליכטנשטיין, זצ"ל היה תמים קצת ונאיבי קצת, שחשב שאנשים בדרגה שלו, זה נבע מהענווה שלו. זה נבע מהענווה. זה נפלא מאוד, אבל ברגע שאתה מלמד ככה, זה יכול ליצור בעיות. זו הסתייגות אחת. הסתייגות שנייה שהייתה לי ממנו, אני לא חושב שהוא היה מורה כל כך טוב בכלל. אני שמעתי ממנו שיעור, אולי יותר משיעור אחד. זה הרצאה. זה לא אינדוקטיבי, אלא דדוקטיבי. מה זה אינדוקטיבי? אינדוקטיבי זה אינדוקציה. אתה לוקח עוד קטע ועוד קטע, אוסף אותו, ואז מתחברת לך תמונה. וככה אתה מלמד. ככה אדם אישית לומד. אדם יכול לשמוע שיעור דדוקטיבי. מה פירוש שיש לך את המסקנה, ואתה הולך אחורה ומוכיח אותה. זו הרצאה. כך לומדים באקדמיה. כך הוא נתן בדרך השיעורים. או עם הרבה מאוד מבואות, שזה מאוד טוב לשיעור. אבל זה לא דרך לימוד נכונה כל כך, מבני שביום יום כשאתה פותח דף גמרא, אתה לא יכול ללמוד דדוקטיבי, אתה חייב ללמוד אינדוקטיבי, או שאתה פשוט רק תקרא כל מיני שיעורים של מישהו אחר. זה שיעור טוב, אבל זה לא הדרכה, זה לא הדרכה נכונה ללימוד. אז אני חושב שגם בנושא הזה יש לי הסתייגות ממנו, ואולי זו הייתה השפעת האקדמיה עליו. הוא היה גם אזרח העולם הגדול. היה איש מאוד מטורבט, אני חושב שבגלל זה הוא התגלח. וזה, שוב, אני מבין את זה. אבל מה זה שידר לתלמידים? אני לא יודע. אני חושב שלא במקרה גושניק הפך להיות למושג, וזה לא לגמרי מנותק מהרב ליכטנשטיין. עובדה שהבנות שלו הספידו אותו בבית מדרש, הפריע להרבה מאוד אנשים בצדק. כן. שוב, אני לא בטוח שהוא רצה את זה בצבא שלו, לא רצה את זה, כן רצה את זה, אבל שוב, זה שידור בעייתי קצת. ואני אומר, כולו זכאי חייב. כולו חייב זכאי. אני לא חושב שאף אדם היה, הוא כולו זכאי. וכיוון זה לא הספד, אלא ניתוח של אישיות, אז מותר גם לומר את זה. הוא באופן אישי היה מלאך אלוקים. אני כן אוכל זה. אני כן אוכל זה. אני חושב שהייתי נותן לו פתקה שהתפלל עליי הרבה לפני שהייתי נותן לו כל מיני אנשים עם סקנים אדירים ופאות, כאילו לא עד הרצפה, אלא עוד מישהו צריך לסחוב אותו. אז הייתי הולך לרב ליכטנשטיין לפעמים. כי הוא באופן אישי היה מלאך. באמת היה מלאך. היה אדם שאף פעם לא שומע לשון הרע, אף פעם לא כעס, אף פעם לא פגע בשום אדם. כן, הכל ניתוח חיובי, הוא ניתח את כל הצדדים, גם את צדדי האפיקורסות, גם את צדדי הרוע, הוא ניתח את זה, הוא ראה את זה, הוא צפה בזה, הוא היה ראש של צופה לעומק בכל הדברים. הוא היה באמת ענק שנגדע מקרבנו, ואני רק רוצה לסיים שלא... תגידו הרב שטיינברגר לכלך על הרב ליכטנשטיין, הרב ליכטנשטיין עצמו, פעמיים לפחות, שמעתי אותו אישית, ופעם ראיתי את זה בכתובים, הוא הסתייג מעצמו, הוא אמר, יכול להיות שעשיתי טעות שלא לגמרי הסברתי את עצמי, לא לגמרי, חוץ שעשיתי טעות שלא עצרתי בעד תלמידים, במיוחד תלמידים מבריקים, שזלגו לאקדמיה ואחר כך זלגו לכל מיני דעות ושיטות ודברים שהם בעייתיים בלשון המעטה. מהגוש יצאו המון המון דברים, זו ישיבה שעיצבה בצורה בלתי רגילה את הציונות הדתית. אבל לא תמיד לטובה. דרך אגב, כן, סימן הבעלמה, רב ליכטנשטיין אישית היה שמאלני. היה שמאלני, הוא היה מהמקימים של מימד. מימד זה היה השמאל הציוני הדתי. היום השמאל הציוני הדתי הוא ב-90% אפיקורסי. שוב, רב ליכטנשטיין היה צדיק יסוד עולם. אבל אני רק מראה שיש פה בעיה, אי אפשר להתעלם מהבעיה הזאת. ביותו שמאלני, הוא גר בשנותיו האחרונות, הישיבה הייתה כל השנים בהתנחלות, גם רמות זה התנחלות, ועוד כל מיני מקומות זה, רוב היהודי זה גם התנחלות, אני אומר אצל אלה, אבל הרב ליכטנשטיין התחשב לאלה, מה פשוט התחשב? הוא היה אזרח העולם הגדול גם, זה הרי מה הגישה של שמאל, מה זה להיות שמאל? שמאל זה לא להיות, לראות את הכל מבפנים, עם לבדד ישכון, גויים לא התחשב, זה נגד השמאל. השמאל מאוד מתחשב. השמאל קורא ושומע ומדיין ומקבל בהרבה חלקים כל מה שאומרים האנשים החשובים או האינטלקטואלים הגדולים אם בארצות הברית או באירופה או בכל המקומות האלה. אז צריכים לפתח גם כלי ביקורת, אפילו על הענקי הענקים. במידה ובמסורה, ולדעת לקבל את זה עם הדרכה מסוימת, איך למתוח ביקורת, אבל יש פה ביקורת, יש פה ביקורת מסוימת. והדבר הזה גרם, דרך אגב, למפלה נוספת. אדם כמו הרב ליכטנשטיין, אם הוא היה יותר מיינסטרים, אני מתכוון יותר בנושא הזה שייך לזרם המרכזי, היה יכול להשפיע גם כן על העולם החרדי. הוא בא בסך הכל בצורה מסוימת מעולם החרדי. אבוטנר זה עולם חרדי. אבוטנר הייתה השפעה פי כמה מה של הרב ליכטנשטיין, למרות שאבוטנר גם אולי הרב דוקטור, הוא היה הרב בי-איי. בסדר, אני הרב אמ-איי. אז בסדר. אני מתכוון לומר שהייתה לו השפעה עצומה גם בעולם הציוני. הוא היה, הרב גולדיך היה תלמידו, הרב הדרי היה תלמידו של הרב אוטנר, הרב ליכטנשטיין היה תלמידו של הרב אוטנר, מניטו הצרפתי היה תלמידו של הרב אוטנר, עוד הרבה הרבה. אז הרב ולדמן בחברון, בקריית ארבע היה תלמידו של הרב אוטנר. יש, וכמובן, הרבה מאוד מעולם החרדי, כי הרב אוטנר לקח תמיד בעלי כישרון, והוא הטביע בהם הרבה מאוד תחושה של שליחות והרבה מאוד רעיונות והכל, והוא הצליח לשדר את זה היטב. את עלית על כולנה, שהתורה, ודאי שיש מקום לחוכמות חיצוניות, גם בחזר רואים את זה, אבל התורה, את עלית על כולנה. את את עלית כולנה, הרב ליכטנשטיין לא תמיד הצליח לשדר. הוא האמין בזה, זה הפירוש מבקשי פניך. זה הפירוש והקשב לך, האמונה ואהבת השם זה הכל בכל מכל כל. אבל זה את עלית על כולנה וזה כובש את הכל ומכיל את הכל, את זה הוא לא יצטרך לשדר מספיק. אבוטנר יצטרך לשדר את זה הרבה יותר. ולכן אני מבכה קצת את העובדה שהאדם כמו הרב ליכטנשטיין לא השפיע, הוא היה מנותק, הוא היה גם מוחרם מסתמה, לא באופן רשמי, אבל לא... בברוקלין, הייתי כעת בארצות הברית בכמה מקומות. בברוקלין סיפרתי למישהו שהרב ליכטנשטיין נפטר. מי זה? חתנו של הרב סולובייצ'יק. בסדר, ברוקלין זה רחוב חרדי שאין שם כמעט... יש עוד שלושה בתי כנסת שציינו את יום העצמאות. אני מדבר על אוכלוסייה של 200 אלף יהודים. ברוקלין זה מה, אולי, לא ברוקלין, אני מתכוון פלטבוש. ברוקלין בכלל זה מסתם מיליון יהודים. 800 אלף יהודים. דתיים ברובם המכריע. חרדים בחלקית וסאטמרים, כמה עשרות אלה. מרכז הסאטמר זה גם בברוקלין, ויליאמסבורג. אז שם לא שמעו עליו אופן. אחד כן שמע עליו כי יש לו בן אחד חרדי. זה רב בית כנסת, שגר בארצות הברית. רב חשוב. לא, בדרגה של אבא שלו, אבל הוא תמיד חם חשוב עליו, הוא הלך לבריסקלה בישיבה של הבני דודים. אז זהו, בסך הכל הוא היה ענק הענקים, ואיך אומרים, נלקח מאיתנו משהו אדיר, משהו שאין לו תחליף. אין לו תחליף. יש באמריקה יהודי שהיה תלמיד מובהק שלו, שהוא קצת דומה לו, יהודי יקר מאוד, אני מאוד אוהב אותו, אבל תלמיד מובהק של הרב ליכטנשטיין, קצת מעין הרב ליכטנשטיין. לזכותו ימי שהוא מדבר פחות בהשקפה מאשר הרב ליכטנשטיין, אז לכן אין איתו, הוא גם אין לו עדיין את השנים ואת האישיות של הרב ליכטנשטיין, זה הרב דוקטור מייקל רוזנצוויג בישיבה אוניברסיטה. הוא באמת, אבל בעצם אין, לא הניח כמותו הרב ליכטנשטיין, בסך הכל לא הניח כמותו, ואיך אומרים, וייל הישופרה דבלי בערב. תודה. קצת רחתי כמו הסבדן בהתחלה.